בשנים האחרונות, זה היה ככה בזיכרון חזק מאוד, וזה הלך והחליש, הלך ונחלש, ומאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. היו דברים ממש יסודיים שהוא בכלל לא היה פה איתנו, בזיכרונם. הייתה נקודה אחת שהוא כל הזמן חזר עליה. כל הזמן, ולעצמנו לא וידענו אפילו את כל פרטי הסיפור. בזמנו, כשאבא ישב בבית המשפט העליון, אחד מפסקי הדין שהוא עסק בהם, אני זוכר שהוא עסק בו, היה, הוא ישב, נדמה לי שזה היה אז בראש ההרכב, של בגץ נגד חב"ד. מאוד מעניין. נגד מה? אתם יודעים? נגד... מה? נגד מה? לא. זאת אומרת, בגץ נגד שהמשיח לא בא. המשיח צריך לבוא כבר. זה נכון, זה הגיע הזמן. אבל צריך להגיד שזה לבגץ, ברור. זה לא... זה אין ספק, אין ספק. חייבו וצריך לפעול ולעתור לבגץ וללכת לזה עד הסוף. זה אין ספק. זה מסכים. אבל לא על זה. היה בגץ, היה בגץ, על בשדה התעופה יש דוכן. בכניסה להמראות, מי שפעם טס בחול, מכיר שמיד בכניסה להמראות יש שם את הדוכן של חב"ד, שהם מתפילים והכל. נכון, אחרי זה זה התפתח לבית כנסת, ולוידאו שם, ואפשר לשתות שם קפה, גן שאוילם, נכון? יש שם העסק שלם. אז היה בגץ, שהגישו כל מיני תנועות של יהודים טובים, נשמות טובות. שהגישו בגץ ואמרו, אגב בגץ מאוד מאוד רציני והוא היה מאוד קשה, ואמרו שזו מדינה דמוקרטית, ובתור מדינה דמוקרטית לא ייתכן שיש א' רק ליהודים דבר כזה. אם כך צריך להיות בנתיב ההמראות גם מקום לכל הדתות וכו', וב' אם ליהודים אז מה פתאום חבל? אנחנו רוצים את התנועה ליהדות כזאת, התנועה ליהדות כזאת. ואם, אז למה אלה ולא אלה? וזה התגלגל קשה מאוד. והיה בגץ, ואבא בבגץ הזה, אני מקצר מאוד, לא נכנס בכלל, אבל אבא בבגץ הזה פוסק ומצליח לגייס רוב דעות, נדמה לי שהוא בראש ההרכב. בניגוד לעמדה של שופט בכיר מאוד אחר, לא חשוב עכשיו, ו... בעקבות הבגץ זה נשאר על כנו. ובבגץ הזה הוא קובע דברים מאוד עקרוניים, הוא קובע קודם כל שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, אז כשם שדמוקרטית זה לא רעיון ארטילאי, כך יהודי זה לא רעיון ארטילאי. יהודי, כשמו שדמוקרטיה זה לא רעיון ארטילאי, יהודי ארטילאי זה באוויר. כך יהודי זה לא רעיון ארטילאי, תפילין זה יהדות. בית המשפט העליון ובגץ ודברים מאוד מאוד חריפים שזה חלק ממדינה יהודית דמוקרטית וכולי, וזה על פי רוח החוקה. אז זה היה בגץ. וכשאבא בשנים האחרונות, הדבר שהוא, היו זמנים שהוא היה מזכיר לי את זה כל יום והשוכח שהוא מזכיר לי את זה כל הזמן, היה אומר, אני זוכר שהרבי צלצל אליי בעצמו להודות. הרבי צלצל, ואני אומר לכם שזה היה כשהוא שכח את הפסקי, כשהוא שכח את הדברים הכי, הוא לא זכר את ה... אבל זה הייתה נקודה שהוא נונסטופ חזר עליה, ואנחנו בינינו אף פעם לא עשינו בירור עד הסוף אם הרבי עצמו צלצל, אם מישהו צלצל לו, כי זה היה... אבל נון סטופ הוא חזר על הדבר הזה. נון סטופ, זה היה אחד מ... הרי זה שלב שבו חיים בעולם אחר.
זאת השאלה, בנוסח החדש של פרקי אבות בעקביה בן מעלה, זה סיפור עוד פסקה, על כוחכם יהיה חב"ד בנתב"ג.
על כוחכם יהיה חב"ד בנתב"ג. על כוחכם. כן, כן, לא, אני ראיתי, אבל לא...
לא
קישרתי. אבל זה מעניין מאוד, מעניין מאוד. זאת אומרת, לי היה ברור כל הזמן, לכולנו, שזה היה נתינת כוח של אבא.
אבל אתה אומר שהוא לא היה
הטענה הייתה, הוא לא חילק בכלל, הוא אמר שתנועת חב"ד בהפצה שלה וכו' 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 מבטאת עניין כלל יהודי ולא מפלגתי. היא לא קשורה למשהו מסוים. יהודיות היא מציאות מעשית. זו פסיקה מאוד עקרונית, היא מעניין מאוד שהיא עברה בשקט.
היא עברה.
פסיקה מאוד 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 עקרונית, אבל היא עברה חד משמעית וזה עובדה למייסה.
זמנו זה היה אפשרי.
לא יודע, לא יודע, לא יודע. אבל זו הייתה עובדה למייסה, למייסה, למייסה. אני זוכר שאבא מאוד מאוד שמח עם זה, אבל בשנים האחרונות, בלי להפסיק, הוא היה מזכיר כל הזמן, בטח, בטח, רבי, רבי צלצל. זה לא היה... דברים שדווקא לכאורה הרבה יותר אפיינו, נשכחו מזמן. העצמות יוסף. העצמות יוסף, העצמות יוסף, הלך עמו. מעניין מאוד. נו, זה היה ככה תוך כדי ניגון, חשבתי. טוב, אני אגיד לכם, אני מלכתחילה בכלל רציתי, ואולי בגלל זה בכלל רציתי את זה, רציתי היום, כיוון שזה יורצייט, אז רציתי, במקום לדבר הרבה, ללמוד שיחה. ללמוד בפנים שיחה, אבל השעה כבר עוד מעט מחר. אז השעה מאוחרת, אז לא ניכנס לכל העניין, נראה, יש לכם את הדפים הקטנים האלה, עם הצילומים הקטנטנים והנפלאים, איפה שימון? שימון צילם לנו, מה זה, זה כאילו המצלמה או מה? עצום. אז לא ניכנס לכל, אבל אני רוצה לראות איתכם רגע נקודה, ונקפוץ בנקודה הזאת ממש לסוף הדברים. אתם תיקחו את זה איתכם, ומי שירצה יראה את זה אחרי זה בליקוטי שיחות את זין, את כל המהלך, השעה מאוחרת, יראה את כל המהלך. אני לא אעריך גם בגלל השעה, וגם אני עוד מעט כבר נוסע להזכרה מחר בירושלים. להזכרה, לשבס, לברית וכו'. אבל נפתח חומשים רגע, ככה, לסופה של הפרשה ממש. אנחנו רגילים ללמוד שישי ושבי. רגילים ללמוד שישי ושבי, אז היום נסתפק בסוף של שבי. בסדר? ממש בסוף של הסוף. בסיום פרשת משפטים, בפרק כ"ד, מפסוק א', אני לא אלמד את פרק כ"ד מפסוק א', אני הולך ללמוד ממש את שלושת או אפילו את שני הפסוקים האחרונים של הפרשה. אבל רק רקע של שנייה אחת, מפרק כ"ד פסוק א', יש פרק שצריך להבין מה הוא עושה בפרשת משפטים בכלל. בסדר? פרק כ"ד פסוק א', יש לך שם בת יעקב? כ"ד א', ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, וניגש והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. על פי רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה, וכל הפרק הזה מתאר עכשיו את מה שהתרחש לפני מתן תורה. בסדר? לפני מתן תורה. מה מתואר פה באופן כללי? העם אומר נעשה ונשמע, לא רק נעשה, אבל מתי הוא אומר את זה? תסתכלו מפסוק ד', ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ויבן מזבח תחת ההר. על פי רש"י, הבוקר הזה הוא ה' בסיוון, החמישי בסיוון, בשישה בסיוון או בשבעה בו ניתנת התורה, זה תלוי אם משה הוסיף יום אחד מדעתו או לא, לא ניכנס לסוגיה. ועכשיו, זה תיאור אגב כאילו במקביל, בפרשת יתרו עסקנו, אתם זוכרים, בימים שלפני מתן תורה, נכון? בחודש השלישי לצאת בני ישראל, בחודש הזה, בראש חודש, מגיעים למדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. בבית בסיוון, משה עולה ושומע, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים. אחר כך בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עכשיו אגבל את ההר וקידשתו, שלושת ימי הגבלה. ואז קולות ולפידים וכל מה שמתואר בסיפור יתרו. מה לא מסופר בפרשת יתרו? לא מסופר מה של רשמית, מה שנקרא אופישלי, זה הדבר היחיד שהעם ידע, הדבר היחיד שהעם ידע שהולך להיות בהר סיני. אתם יודעים מה העם ידע שהולך להיות במעמד הר סיני? מה נאמר למשה שהולך להיות במעמד הר סיני? על ההר הזה מה? מה זה תעבדון בעברית? תקריבו קורבנות. תעבדון בעברית זה לא תקבלו תורה. תעבדון בעברית זה לא שתרד אש משמיים. תעבדון בעברית זה לא שיהיה מעמד הר סיני של מתן תורה שאנחנו זוכרים. ובכן, פלא פלאות, אכן במעמד הר סיני היו שני מעמדות. היה את קבלת התורה שמתוארת בפרשת יתרו. בעברית אנחנו קוראים לזה את המלמעלה למטה. והיה את תעבדון את האלוקים שהוא מתואר בפרק כ"ד במשפטים. לא ניכנס כי הזמן מאוחר, אבל במוזיקה של הדברים אולי אפשר להבין את ההיגיון באין מוקדם ומאוחר. אם יתרו מתאר את מה שקורה והעם עומד מלמטה לא מוכן וכל העם רואים את הקולות וירא העם ויעמדו העם מרחוק ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו, אז פרשת משפטים מתארת את העם מעלה את הקורבנות מלמטה. אם פרשת יתרו במעמד הר סיני עוסקים בקולות ולפידים, פרשת משפטים עוסקת בגנב וגזלן ולווה ומלווה, ובסופה איך אנחנו הקמנו 12 מצבה ואיך הקרבנו את הקורבנות. אז רק נראה את הפסוקים שנייה. ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות אלה הבכורים ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות. אני זוכר שכשדיברנו על זה פעם, לי נדמה שיש פספוס מגן הילדים. החלק הזה לא מתואר באף ציור אצל הילדים. הילדים לא זוכרים שהיו קורבנות במעמד הר סיני. כשאני אומר הילדים, אגב, זה הרוצה לשקר, הרחיק את אותו, גם רובנו לא. זה לא חלחל. אבל זה היה במקביל. את הנעשה ונשמע אמרנו בעקבות הקורבנות, לא בעקבות שום קולות שירדו מלמעלה. כל השירים והנעשה ונשמע הולך להתרחש מפה. ויקח ספר הברית אחרי שהוא לוקח את ההגנות ודם וכל הקורבנות 12 מצבה ל12 שבטי ישראל. אגב זה נורא פלא שאנחנו לא שמים לב לזה, כי אנחנו כל הזמן מזכירים תמיד עולת תמיד העשויה בהר סיני. איזו עולה הייתה בהר סיני זאת? זו הייתה העולה בהר סיני, לא הייתה שום עולה אחרת בהר סיני. לא נעים לי להגיד בכל רם, אבל מי שיקריב עולה בהר סיני, מקריב שחוטי חוץ ודינו סקילה. כדאי שיברח משם שלא יעשו לו את זה הצבא המצרי. אסור להקריב עולה בהר סיני. רק עולה אחת הייתה בהר סיני. זאת. לא הייתה עוד עולה. זה הפשט הפשוט. איזה יש כל מיני דרשות, אבל זה הפשוט הפשוט. כעולת סיני. בסדר? כלומר, עניין הקורבנות של כלל ישראל, היו קורבנות לפני פסח. כולם הקריבו פסח במצרים. אבל כלל ישראל יחד, קורבן עולה, פסח זה שלמים. פסח אנחנו אוכלים את הפסח. אבל קורבנות עולה יחד, כלל ישראל, פה מתחיל. בכלל הר המוריה והר סיני הופכים להיות אחד בהמון דברים. דיבר בקודשו בהר המור. יום השביעי זכור ושמור. יופי של חרוז, רק שזה לא נכון. כי הוא דיבר בקודשו בהר סיני. אז מה להגיד? דיבר בקודשו בהר סיני יום השבת זכור וסיני. זה לא מסתדר. אז אמרו דיבר בקודשו בהר המור. אתם באמת חושבים שזה ככה כותבים אצלנו חס ושלום. הר המור והר סיני הופכים להיות אחד. זה שנקריב עולות בהר המוריה בא מפה. אז יש פרשת יתרו ופרשת משפטים, ואני מאוד מאוד רוצה לקצר בזה כדי להגיע לשני הפסוקים האחרונים. מה רצית לשאול, בתיה? כן, בדיוק. ויקח ספר הברית ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, בסדר? ויזרוק על העם, זה לא ויזרוק על העם, זה הזעה. זה הזעה, רש"י מיד מסביר שזה דין של הזעת דם, על המזבח, על העם זה בעבור העם. כמו וישיב לב אבות על בנים, בעבור הבנים. ויזרוק על הדם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. זה פספוס שאנחנו לא מחדירים את הפרק הזה לנשמה שלנו. זה הברית שהייתה בסיני. זו קריטת הברית. היא לא הייתה בפרשת יתרו. בפרשת יתרו היה מלמעלה למטה. הברית נעשתה פה. עם כל העקרונות של ברית, של דם ומזבח והכל פה. ויאל, מי שרוצה להיזכר בברית, ברית בין הפטרים. מה היה שם? עגלה משולשת, תור, איל, גוזל. כך נחייתת ברית. בין הפטרים, כך נחייתת ברית. אותו דבר, הייתה ברית בהר סיני. כשמדברים על הברית שבה עם ישראל קיבל את הברית בסיני, זה זה. ודאי, ויש את ה... מה, מחילה?
זה
ארוך עדת
כזה, מה העניין של החצי המדויק?
לא, לא חשוב עכשיו. לא לענייני, לא לענייני. אני רוצה להגיע לסוף. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וחץ על השמיים לתואר, ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את אלוהים ויוכלו וישתו. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה. על פי רש"י כל זה לפני מתן תורה. הרמב"ן הולך פה אחרת. אני נכנס עכשיו, אני הכל רוצה בשביל להגיע לשני הפסוקים האחרונים. או, מחילה, בדיוק, מפה בדיוק, זה מתחיל את ה-40 יום הבאים. עד כאן לפני מתן תורה. עכשיו אנחנו מתחילים את ה-40 יום. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה ויש שם. לפי רש"י, אתם תראו בהמשך, משה רבינו יורד אל העם, אומר להם שלום עליכם, ועולה ל-40 יום. תראו איך זה הולך, מיד. ויהיה שם ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים. ואלה זה כבר אחרי מתן תורה, זה אחרי הקולות והלפידים ועשרת הדיברות. ואלה זקנים אמר שבו לנו וזה עד אשר נשוב עליכם. מישהו פה צריך לטפל בעם. שבו לנו פה עד אשר נשוב עליכם. צודק, זה דומה. עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי ועל דברים ייגש עליהם. הרי עד עכשיו משה היה שופט, והוא ממנה עכשיו את אהרון וחור, והם עכשיו השופטים, הדיינים, הם אלה שמובילים את העם עכשיו. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. אגב, על הפסוק הזה רש"י אומר שיש שתי אפשרויות. פה בפסוק הזה רש"י אומר יש שתי אפשרויות לפרש. או, שנייה אחת. או שחוזרים אחורה, רברס, ואומרים לך, מראש חודש סיוון ששת ימים היה כבוד השם על הר סיני וכיסהו הענן, וביום השביעי ניתנה התורה. או הפירוש השני, שהכל ממשיך לדבר על אחרי מתן תורה. וישכון כבוד השם על הר סיני, משה ירד אל העם אחרי מתן תורה, ובזין עלה עוד פעם, בששת הימים הראשונים שאחרי, מזין סיוון. בסדר? בששת הימים הבאים, ממשיך הענן הזה לחסות את הר סיני, ועכשיו הוא נמצא שם 40 יום ו-40 לילה, תראו. ועכשיו שני הפסוקים החותמים, מה רואה עם ישראל? זה כבר ברור מדבר על אחרי מתן תורה. תראו עכשיו את שני הפסוקים האחרונים. הוא מראה כבוד השם, מה רואה העם? ממתן תורה, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. מראה כבוד השם כאש אוכלת בתוך ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן. זה עכשיו אחרי מתן תורה. כתוב מיד, תראו. ויעל אל ההר, ויהי משה בהר. נו, 40 יום ו-40 לילה. השיחה שלפנינו עוסקת רק בפסוק האחרון, ומתוכו רק במילה. היא פלאית, ענן, עוד רגע נדבר על זה. אבל תסתכלו רגע על מה שכתוב ברש"י, בסיום, סיום, סיום, סיום הפרשה. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. רש"י אומר, בתוך הענן, ענן זה כמין אשן הוא. הענן הזה הוא כמו איזה מין אשן, ועשה לו הקדוש ברוך הוא למשה שביל בתוכו. נוסח אחר, חופה. בתוך הענן הזה שהוא כמין אשן, עשה הקדוש ברוך הוא למשה שביל, ואז הוא נכנס. בשיחה שלפנינו, אתם רואים את השיחה הזאת? אתם רואים את השיחה שלפניכם? יש לכם? יש לכם? יש מישהו שאין לו פה? יש לי פה עוד אחד ספר. יש, הנה, עסקו. בשיחה שלפנינו, אני לא רואה את כולה, הזמן כבר מאוחר מאוד. אני רוצה לראות את תחילתה ולרוץ לסופה. זה פספוס, אבל זה פלא פלאות. זה אחת השיחות, כל השיחות, אבל זה עוד פעם שיחה שכל מי שלא מבין, הדיון הוא בהבנת פשוטו של פשוטו של פשוטו של פשוטו של פשוטו של פשוטו של מקרא. ורק מתוך היכולת לעסוק בפשוטו של מקרא אפשר להגיע למקומות. תראו, בסוף הפרשה על המילים בתוך הענן, אתם רואים, יש לכם למרות האותיות הקטנות? בסוף הפרשה על המילים בתוך הענן אומר רש"י, ענן זה כמין אשן הוא. נכון? כדי להעלם בסעיף ב' שעוד מעט נדבר עליו. בכך כבר אין מובן. ענן ואשן, ועכשיו מדבר הרבי הפיזיקאי. הרבי חוץ מהכל היה פיזיקאי, והוא עוסק בבעיה הזאת כל השיחה, חכו. ענן ואשן במשמעותם הרגילה,
כימאי.
ענן ואשן במשמעותם הרגילה הם שני דברים שונים. ויותר מכך, הם מנוגדים באופיים זה מזה. ענן נוצר ממים, ואשן מאש. ואם כך, מניין לומד רש"י שמשמעות העניין כאן של ויעל משה, איך הפסוק אומר, ויבוא משה בתוך הענן, שמשמעות העניין כאן שונה מאשר בכל מקום. בית, מהו הקושי כאן בפשוטו של מקרא שרש"י צריך לפרשו? מה קשה? הרי המקרא מאוד ברור. מה קשה? בבית הוא מתחיל ומביא דעה אחת איך לפתור את הבעיה ודוחה אותה. אני מדלג מקוצר זמן. הדעה הזאת אומרת שבמדבר כתוב ולא יכול משה לבוא אל הענן, אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן. אז כאילו רש"י אמור לענות על הסתירה, לא יכול לבוא כי שכן הענן, או ויבוא משה בתוך הענן. או, בסדר, אבל עדיין הוא יכול לבוא. אז למה, אבל שם לא כתוב שהוא עשה לו, אז הפרשנים מסבירים שאת הסתירה הזו בא רש"י ליישב. הרבי דוחה את זה. בסדר, הרבי דוחה את זה מסיבה אגב פשטנית לפני הכל. הוא אומר, לא יכול להיות שבעיה שנוצרת בספר במדבר מפורשת על ידי רש"י בשמות. זה מנוגד לשיטת רש"י. הוא מאוד פרקטי. לא, כן, אבל פשט זה שלכן אתה מדבר על זה במדבר, לא פה. לומד את התורה, יש לו מושג גדול בכל השיחות. את התורה לומד הבן חמש למקרא, עד כאן הוא הגיע. בסדר? עד כאן הוא הגיע. אתה לא יכול, אתה צריך לשאול את זה שם. אתה צריך לשאול את זה שם. לא נכנס, יש לו על זה עוד הרבה קושיות אחרות. הוא טוען שזה גם לא מתחיל בכלל כל השיטה הזאת. אני דוחה. הלאה. אחר כך כתוב, בסדר? אחר כך כתוב, מה זה? על מה אני מדלג? אני מדלג על בית בהתחלה. לא, אני קורא את בית בהתחלה, סליחה. בהמשך דבריו אומר רש"י, בהמשך דבריו אומר רש"י, ועשה לו הקדוש ברוך הוא למשה, נו, שביל בתוכו. המקור לעניין זהו בגמרא, ושם זה מופיע כתשובה לסתירה בין הפסוקים. אבל אם רש"י רק היה רוצה את זה, אני, הפסקה הבאה, אני מדלג לפסקה הבאה, אך בפירושו של רש"י כאן, בתוך בית. אתם רואים את הדילוגים איתי? זה דווקא עוזר לריכוז, אז קופצים. אך בפירושו של רש"י כאן, אי אפשר להסביר שבכוונתו רק ליישב את הסתירה, כי הסתירה מתעוררת מאוחר יותר. נראה שהיה צריך ליישבה שם, מינימום להזכיר את זה שם. הכרחי לומר שרשי מוכרח להסביר כיצד יכול היה משה לעבור בענן, עשה לו הקדוש ברוך הוא למשה שביל, לא מפני שנאמר מאוחר יותר ולא יכול, אלא מפני שכאן מובן שאי אפשר להיכנס לענן. אבל למה אי אפשר להיכנס לענן? מה הבעיה? אבל למה לא להיכנס לענן? כל ילד יכול לעבור בתוך ענן. אני עובר בתוך ענן עם האוטו. חיים בתוך ענן. נלך לאט, 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 לאט. אנחנו בתוך שיחה ארוכה, שנייה. ולפי זה תמוע. לפני כן מפרש רשי, תראו, תראו, תראו בפנים. אתם מצליחים למרות האותיות הקטנות באתי הזה, האותיות קטנות קטנות. לפני כן מפרש רשי את המינימום, משה ניגש אל הערפל, ואומר שהמשמעות היא לפנים משלוש מחיצות. חושך, ענן וערפל. זה כתוב בפרשת יתרו. שם אף אחד לא קפץ ואמר איך משה עבר בתוך ענן. סימן שהוא עבר בענן. למה שם רשי לא אמר עשו לו שביל? סידרו לו כביש עוקף. הרי הוא משה ניגש אל הערפל והוא עבר בתוך ענן. טוב, מכך מובן, אני מדלג לתחילת הפסקה הבאה בתוך ב', שאצל בן החמש למקרא אין זה קושי כלל כיצד יכול משה לעבור בענן. וכפי שרואים בפשטות שניתן לעבור בתוך ענן גם בלי שביל. גם אנחנו עוברים בענן. אם כך, מדוע צריך רשי להסביר זאת לגבי הענן בפסוקנו? בעברית אחרת, מה קשה? שאלה מצוינת. כלומר, א', מי אמר לך שהענן הוא כמין אשן? ענן זה כמין אשן. למה החלטת כך? ענן זה ענן. אשן זה מאש. ב', מה זקוק הלומד את המקרא להסבר הזה עם השביל? מה הבעיה? מה אתה רוצה? ג', ההסבר לכך הוא שהשאלה המתעוררת בפשוטו של מקרא כאן היא. ולפלאות. נאמר בתורה לפני כן ויחס הענן את ההר. נכון? זה כתוב רק כמה פסוקים לפני, ויחס הענן את ההר. וישכון כבוד השם על הר סיני בפסוק ט"ו, ויחסהו הענן ששת ימים. נכון? סליחה, פסוק ט"ו, לפני מפטיר, הפסוק שלפני מפטיר. ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר. נכון? ויחס הענן את ההר. הוא מובן מאליו שכאשר משה ויעל אל ההר הוא נכנס בענן. אתם יודעים מה הקושי? הקושי הוא פשוט הרבה יותר ממה שחשבתם. הקושי של רשי הוא, אם כך לשם מה צריך לפרט ויבוא משה בתוך הענן. כל הקושי. אתם ניסיתם למצוא כל מיני פתרונות ליישובים בין במדבר לשמות. יש קושי פשוט. כתוב, ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר. שמה עוד פעם כתוב, ויבוא בתוך הענן. כל ילד יודע שהוא בא בתוך עננים, וכבר כתוב שהענן מכסה, אז איך הוא נכנס? הרי אם משה הלך להר, והענן מכסה את ההר, נניח שלא היה כתוב ויבוא משה בתוך הענן. אז כל אחד יודע שהוא בתוך ענן, אלא איפה הוא? אחרת הוא לא בתוך ההר. במיוחד שזה לא כזאת תופעה על טבעית, נכנסים בענן. את החזרה בתורה ויעל אל ההר לאחר שכבר נאמר לפני כן ויעל משה, את זה אפשר להבין, אני מדלג, מדלג, מדלג ברשותכם שנייה אחת. עכשיו הוא אומר, אני מדלג עוד קצת, ואז הוא אומר כך, דלד, אני מדלג לעוד דלד, מדלג לעוד דלד, בסדר? זה קפיצה קצת, דלד, דלד, הגעתם לדלד? יש לכם את העוד דלד? דלד, ענן זה כמין אשן. מאיפה? עכשיו הוא הולך לענות על דבר דבר, חכו. הכרחו של רשי לפרש שענן זה כמין אשן, נובע מהפסוקים עצמם. קודם כל תראו איך הרי בפרשן פשטן פשטן. פשט, בין הפסוק ויקרא אל משה, מי שיש לו עדיין את החומש פתוח, אז כתוב כך, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. בסדר? יופי. אמרנו שהפסוק הזה הוא או לפני מתן תורה או אחרי, לא משנה. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. טוען הרבי, הפסוק הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, היה צריך לבוא לפני כן. וישכון כבוד השם על הר סיני, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת. ויקרא אל משה ביום השביעי. הרי כתוב וישכון כבוד השם על הר סיני, והפסוק הבא בא לתאר מה זה נראה כבוד השם. אז איך היה הסדר צריך להיות? וישכון כבוד השם על הר סיני, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. ויקרא השם אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ויבוא משה בתוך הענן ויעלה להר, ויהי משה בא. הסדר התהפך. כתוב בהתחלה, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויקרא אל משה, אוי שכחנו נון בית, הוא מראה כבוד השם הזה שדיברנו מקודם כאש אוכלת, ויבוא בתוך הענן. מראה רבי, זה בעיה פשט, פשט, הלכתם רחוק. תראו, בין הפסוק ויקרא אל משה לבין ויבוא משה בתוך הענן, נאמר הפסוק הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, ואין מובן. פסוק זה צריך היה להיכתב, נו, איפה? לפני ויקרא אל משה כהמשך לוישכון כבוד השם. בבערו שמראה כבוד השם היה כאש אוכלת. זה הביאור. מדוע הוא נכתב רק לאחר ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן? זו השאלה, תראו כמה קודם כל הכל צריך להיות פשט. פשט. לא רק לפי הדעה של ויקרא אל משה היה ביום השביעי לאחר מתן תורה, אלא אף לפי הדעה הראשונה שויקרא אל משה היה כדי לומר עשרת הדיברות, אני קורא את הסוגריים המרובעות האלה, בסדר? גם בקיצור גדול. ומשה וכל בני ישראל עומדים אלא שחלק וכו' ויבוא משה בתוך ענן, אינו קשור לויקרא אל משה. בכל זאת מתאים יותר שהתיאור מראה כבוד השם איך שלא יהיה כתוב מיד אחרי וישכון כבוד השם. לפיכך, בסוף ד', מסיק רש"י שהפסוק הוא מראה כבוד השם שלא במקומו, הוא הקדמה לפסוק הבא. ומה הפסוק הבא? ויבוא משה בתוך הענן. הוא רומז להבדל שבין ענן זה לבין הענן המוזכר לפני כן בתורה. ואשר לכן מדגישה התורה ויבוא משה בתוך הענן, ענן זה הוא תוצאה של אש אוכלת, אין ענן בלי אש, ולכן הוא כמין אשן שבא מאש אוכלת המוזכרת בפסוק הקודם. קודם כל רש"י רוצה להסביר, רש"י אומר הענן הקודם לא בא אחרי אש, הענן הזה בא אחרי אש שאף אחד לא הזמין, האש נכנסה פה לא במקום. רצו להגיד לך, ויבוא משה בתוך הענן, תראו איזה דיוק ברש"י, ענן זה הוא כמין אשן. כי מי, אז זה, הענן הזה לא הקודם, הקודם היה ענן. שני עננים, ענן חדש, הם יהיו ענן. הענן הקודם היה ענן, פוג, נכון? איך אומרים ענן? פוג. והענן הזה הוא כמין אשן, קלאוד. קלאוד, נכון, פוג זה ערפל, פוג זה ערפל. הענן ההוא היה קלאוד, והענן הזה הוא כמין אשן. ענן אשן, ענן אשן. יש את זה, כן? יפה מאוד. והוא בא מאש אוכלת המוזכרת בפסוק הקודם, יפה. לא, הוא אומר עמוד הענן היה ענן, לא אשן. אש היה אש. כן, כן, אבל שם זה נקרא ענן וזה נקרא אש, פה יש ענן ענן, וענן כמין אשן.
ובמעמד הסין היה רב, וענן כאן, ואי ביום השלישי ביות הבוקר, ואי כל הדוברקים, וענן כבד על הער, שני פסוקים אחר כך, והסין היה אשן כולו מפני אש אשן עד על השם, ואש, ואי
אשן לא... פילי פלויים, שמעתם? מוישה אומר, בהר סיני כבר ראינו, בהר סיני אשן כולו. מהאש, אבל שם לא כתוב אש אוכלת. שמור את הפסוקים, תסתכל בשיחה הלאה. חכה. בכך מובן גם הדיוק בפסוק כאש אוכלת. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת. איזה מין ביטוי זה אש אוכלת? הוא מסביר. שהרי לכאורה אין מובן כדי לתאר את מראה כבוד השם, כשאתה רוצה לתאר אש שיוצאת בשדה ומדליקה גדיש, כמו בפרשת משפטים.
בארבע...
לא אוכלת, בדיוק. ההפך, כבוד השם הוא שהסנה איננו כאן. כדי לתאר את מראה כבוד השם, מספיק לומר שהוא היה נראה כאש. לשם מה יש להוסיף ולומר שהייתה זו אש אוכלת? אברבנל שואל את זה. ולפי האמור לאל, מובן הדבר בפשטות. כיוון שכוונת הפסוק כאן היא להסביר את משמעות הפסוק של אחריו, ויבוא משה בתוך הענן, שהענן היה אשן שנוצר מכך שמראה כבוד השם היה כאש, לפיכך מוסיפה התורה ומדגישה כאש אוכלת, כי האשן, פלא פלאות, חוזרים לפיזיקה, אינו נוצר מאש בלבד. מאש בלבד אין אשן. אלא מאש שנפגשת עם חומר, והיא אוכלת, מחלה ושורפת, פחם, פיח. ואת הדבר שבו היא נאחזת. נכון? ויש, ואז יש אשן? ויש להוסיף, באופן כללי, האש שלמעלה איננה אש אוכלת, כפי שכבר נלמד לפני כן לגבי הסנה. וירא בלבת אש והסנה איננו כאן. לכן צריכה הייתה התורה לדייק ולומר שכאן הייתה האש כן אוכלת, ולכן נוצר ממנה ענן כמין אשן. זה דייקנות. אני מדלג על הרוב, ביערות זה הכל דיוקים נוספים, אני מדלג, חכו. נו, אז למה הוא עשה לו שביל? לפי כל האמור לאל, מובן מדוע צריך רש"י להבהיר, ועשה לו הקדוש ברוך הוא למשה שביל בתוכו דווקא בפסוקנו. ובהמשך לפירושו, ענן זה כמין אשן. תשמעו, אילו היה הענן כאן זהה לענן שבפסוקים הקודמים, לא היה דרוש הסבר לכך שמשה נכנס בתוך הענן. עד רבה, כאמור, משה ניגש אפילו אל הערפל. שם מוסבר מה זה הערפל. באה וענן, הנה אנוכי בא אליך באה וענן. כיוון שענן זה כמין אשן הוא, מה שאנו מקודם, הוא צריך שביל, הרי אפשר להיכנס לתוך ענן, אבל זה לא ענן, זה ענן כמין אשן. ולמה ענן נוצר כמין אשן? כי הייתה אש. אבל אש לא יוצרת ענן, אבל היא הייתה אש אוכלת. בסדר? אז עכשיו תכונתו של האשן היא לאשן באמצעות הפיח של הדבר הנשרף, ולהשחיר את מי שנמצא בתוכו ואת בגדיו. מתעוררת התמיעה. הייתכן שכך היה אצל משה רבינו, וכך הוא נראה בעלותו להר? אל הקודש ברוך הוא, איזה יופי, איזה מתיקות של פירוש. כלומר, מה אמור להבין הילד כשהוא קורא את הפסוק? שמשה רבינו נכנס מפויח? הרי הוא אמור להיכנס באשן שבא מאש אוכלת. אז איך הוא נכנס? הרי זה לא ענן של מים, זה ענן שבא בעקבות מראה כבוד השם כאש אוכלת. ככה נכנסים כדי לקבל את הלוחות? ההפך מהכבוד וכולי, הוא מביא פה בהערות, זה אסור לפי ההלכה, רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בשביל קונו וכולי וכולי, בכל יום ביום. אז במעמד הר סיני, חזר גם אומרים שזה היה בשבת, אז הוא אומר איך בכלל, מה הולך פה? לכך ממשיך רש"י ואומר, ועשה לו הקודש ברוך הוא למשה שביל בתוכו, ומשה עבר בשביל, באופן שהאשן לא פגע בו. אולי זה החופה, פילי פלאות, חכו, הלאה. אך עדיין אינו מובן מדוע אומר רש"י ענן זה כמין אשן הוא. לפי האמור לאל היה זה אשן מאש, אשן מלא. קלאוד לא, אשן, איך זה אשן, לא זוכר? סמוק. יותר.
זה היה רק
אש אוכלת, אבל הענן, האשן הוא כבר אשן. תשמע אותו. מדוע אומרת התורה ויבוא משה בתוך הענן, זו השאלה השנייה, ולא בתוך האשן? אם זה באמת אשן, אז שיהיה כתוב בתוך האשן, אז למה בלבלו לי אותי? רש"י צריך להסביר שהענן הוא כמין אשן, אז שהתורה תכתוב אשן. שמו, שמו, שמו. ההסבר לכך הוא הפיזיקאי. פשוט כל כך, הכל דברים לילדים בכיתה ג' ואז זה הגבלה להנחתה, אז מגיעים לכל. ההסבר לכך הוא הר סיני, אשר במדבר סיני. אתם יודעים מה זה מדבר? דזרט. ובמיוחד ראש ההר, ששם היה מראה כבוד השם כאש אוכלת, אינו מקום שצומחים בו אילנות ותשעים ועשבים. תלכו לג'בל מוסה ותראו לי מה בדיוק נשרף שם. אלא מקום של אבנים ואפר. והאשן נגרם דווקא כאשר אש אוכלת ומחלה דבר שנשרף. כאילנות, אורגני, כדומה, ולא במקום של אבנים ואפר. פיזיקה פשוטה. לכן אומר רש"י שלא היה זה אשן ממש, אלא כמין אשן. והבית היא מלא אשן.
מהכל אומר אני
מהאשן. לא יודע, כתוב שם, והבית היא מלא אשן, לא כתוב איך. הנה כן אמין, אז מה? אבל פה זה אני מדבר. כן, אבל שם לא כתוב על מדבר או לא מדבר, נכון? אלא כמין אשן, הענן הזה דומה לאשן, ומסיבה זו שלא היה זה אשן טבעי. כיוון שזה לא אשן טבעי, למה? כי אשן טבעי נוצר רק ממפגש בין אש לבין חומר אורגני, וכאן זה היה מפגש בין אש לבין סלעים, דומם, אדמה, אז ממילא זה לא אשן רגיל, לכן זה נקרא בתורה ענן. ורשי בא להגיד מיד, זה ענן כמין אשן. עכשיו העיקר. מיינה של תורה אשר בפירוש רשי. עניין האשן בהר סיני במתן תורה, אוי שלמה ששאלת לפני שנייה, מוזכר במפורש בתורה בפרשת יתרו. והר סיני, נו, נכון שציטטת את הפסוק? אשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש. ולעומת זאת בפרשתנו נזכר הביטוי ענן. בעברית, במעמד הר סיני, לפני מתן תורה, ראינו הר אשן כולו. אחרי מתן תורה, אנחנו רואים כמין אשן שנקרא בתורה ענן. תשמעו, ויש לומר שההסבר לכך הוא אשן כפשוטו, נוצר מדבר שנשרף. מפני שהדבר הנשרף הוא חומר גשמי, והאש מחלה את הגשמיות. גורם הכיליון לאשן. לכן יש בענן הבדלים התלויים במהות החומר הנשרף. עכשיו עוברים לפיזיקה, נעלם ב'. כאשר הדבר הנשרף הוא חומר דק, עדין, הוא נשרף מהר יותר, וגם האשן הוא עדין יותר ודליל יותר. נכון? אם אתה שורף משהו עדין, אז האשן דליל. ואילו כאשר הדבר הנשרף הוא חומר גס, גם האשן הוא סמיך ואב יותר. עד כאן פשוט. מובן מכך שבאשן של כל דבר ניכר עד כמה החומר שלו הוא גס. לפי האשן שאתה רואה, אתה יכול להבין כמה חומר הבערה הוא גס. הדבר בא לידי גילוי בכיליון הדבר. איך רואים את זה? איך זה קלה? כך הוא הדבר בגשמיות. גם. כך הוא הדבר בגשמיות. וכך גם ברוחניות, בעניין ההתבטלות וכיליון הדברים הגשמיים, זה העולם, וכיליון הדברים הגשמיים כלפי אלוקות. תשמעו איזה דבר זה. על ידי גילוי האש שלמעלה, נאכלת ונחלט ישותו של העולם, ונוצרת בו ההתבטלות והכיליון כלפי אלוקות. זה הרעיון. זהו עניין האשן ברוחניות, המורה על כיליון הישות והתבטלות העולם. זהו ההבדל בין שני הפסוקים הנ"ל. הפסוק והר סיני אשן כולו מדבר על זמן, נו, מתן תורה. וכיוון שגילוי האלוקות במתן תורה היה מלמעלה למטה, יתרו. כפי שממשיכה התורה ואומרת, מפני אשר ירד עליו השם באש. והר סיני ישן כולו, למה מפני אשר, נו, ירד עליו השם. הגילוי היה מלמעלה. והעולם היה אז עדיין גשמי וחומרי ובלתי מזוכח. מה קורה כשאש נפגשת עם חומר לא מזוכח? אשן כבד. לפיכך גילוי האלוקות הביא אז להתבטלות וכיליון העולם באופן של בהר סיני אשן כולו. שריבוי האשן מצביע על כך שחומריות העולם עוד לא הייתה דקה ומזוכחת. עוד שנייה, ואילו בפרשתנו מדובר על הזמן שלאחר מתן תורה, לאחר הביטול וההזדקחות שגרם מתן תורה לעולם, ואז מציאותו של העולם אינה כל כך גסה. לא יאמן. לפיכך מראה בהערה, הוא אומר שלכן זה אש אוכלת, לא ניכנס. לפיכך מראה כבוד השם כאש שלכן מתן תורה לא גרם לאשן ממש, אלא, ציטוט מאדמור הזקן, לרוב דקותו לא נקרא בתורה בשם אשן כי אם בשם ענן. זה לא יאמן. שענן אינו מצביע על כיליון ועלייה מלמטה למעלה. על כך מגלה רש"י, יינה של תורה, יינה של תורה זה בהבנה הפנימית, שענן זה כמין אשנו. כיוון שעניינו אינו גילוי אלוקות מלמעלה, כנזכר בפסוקים הקודמים, אלא הוא נוצר ממראה כבוד השם כאש אוכלת, כלומר, מזה שהעולם מתבטל מלמטה על ידי האלוקות, לכן כמין אשן הוא. גם בכך יש עניין של אשן, פיזיקה נעלם ג' קבוצה א' בפיזיקה עכשיו, אבל זה קצר קצר ובזה זה עומד. גם בכך יש עניין של אשן, אפרורית ואחרורית הבא מכליון החומר. שהרי כיוון שמטרת התורה היא עשיית העולם לדירה לא יתברך בתחתוניים, לכן עניין זה הענן שבו היה צריך משה לעבוד כדי לקבל את הלוחות, לעבור כדי לקבל את הלוחות ולהורידם למטה, כמין אשנו, זהו גילוי מלמעלה גורם לכיליון והתבטלות החומר של הנבראים. אתם יודעים איך משה יכול ללכת להביא את התורה? בתוך שביל שנעשה לו, בתוך הכמין אשן הזה, שעוזר לעולם להיות מזוכח ולקבל את התורה באופן הכי מזוכח שיכול להיות. אלא כיוון שהיה זה לאחר הגילוי שמתן תורה שגרם להזדקחות ולהתבטלות כללית של חומריות העולם, לכן לא נוצר אשן כולו כבזמן התחלת הגילוי של מתן תורה, אלא רק כמין אשן כדי לאל. אבל אשן חייב להיות.
זה אשן שיש פוגעת במים.
ואז מה קורה?
מעדים, זה כמו אשן. יפה יפה,
זה כמו אשן. ענן, תילה פלואים.
סאונה.
משהו כזה, כמו אשן. ההוראה נלמדת מן האמור לאי לפני שהולכים לישון לעבודתנו. יש הטוענים, מה לי ולדברים התחתוניים? אם צריך לרדת, די בירידה לעניינים שבדרגת חי, אפילו נמוך מזה צומח, אך אין לעסוק גם בדברים שהם בבחינה דומה, מציאות גשמית ביותר, שאין ניכרת בשום חיות, עד אשר אפילו כשמאירה אש השם, אינו מצד תכונותיו כלי לכך, ואין האש נאחזת בו. נאמר להם שצריך לגרום לאשן ולהעלאה גם בדרגות הנמוכות של דומם בעולם. כי בזאת תלויה תכלית מתן תורה, שהאשן, כליון ועליית חומריות העולם, לא יתקיים רק בצומח, אלא גם בהר, בדומם. יודעים מה קרה בהר סיני? אש אוכלת אבנים וסלעים. בהר, בדומם. מסיני, מהאבנים. הם עשויים לבוא בטענה נוספת. הרי המתאבק עם מנובל מתנבל גם כן, בטענה אמיתית. מי שמתאבק עם המנובל, אז גם הוא מתלכלך. על ידי עבודת גרימת אשן בדברים תחתוניים ניתן לגרום לכך שיזדהמו, עדיף לא לעסוק בכך. אולי לא נעסוק בדברים החלשים, לא נחזיר אנשים, לא נתקרב למקומות נמוכים. על כך התשובה היא, מה הנס של הר סיני עשה לו הקודש ברוך הוא למשה שביל בתוכו? בחינת משה שקיימת בנשמתו של כל יהודי. שמעתם? זה לא על משה מדבר עכשיו, זה עליי. בחינת משה שקיימת בנשמתו של כל יהודי, היא לא תזדהם. היא תישאר נקייה. מה זה? שביל הזה מתחיל כאן. כי היא צועדת בשביל. היא, ציטוט מהתניה, מדהים. תמיד באומנה איתו יתברך. ויש לך משה אצלך, ובהר סיני קיבלת את התורה, וקיבלת את הכוח שיהיה לך שביל, שבתוכו אפשר להיכנס גם באשן, כי בעולם יש אשן נמוך מאוד מאוד. מה זה? כן, אתה יכול להיכנס פנימה ככה עטוף. נכסה מלמעלה ומלמטה. יותר מכך, בפנימיות העניינים גם הכוחות הגלויים אינם מזדהמים באשן. כי לאמיתו של דבר אין זה אשן כלל, אלא רק כמין אשן. זה מה שרשי בא לגלות. חבר'ה, זה רק נראה אשן. זה עושה רעש של אשן ונראה כמו אשן, אבל זה ענן. ענן שנראה כאשן. אוי, אתה מפחד, היצרור עושה כך והוא עושה כך. עננים, 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 זה נראה אשן. אבל אתה יודע מה זה נשומה של יהודי? כלומר, העלמת והסתרת האלוקות על ידי העולם, לא רואה אלוקות, הכל נעלם. היא רק כמין מציאות. זה בלבולים. אי אפשר לעבור, זה הכל אשן. זה רק כמין מציאות, זה פשוט לצורך עניין הבחירה. כדי שאתה תוכל לבחור, אז זה עטוף באשן, שתחשוב שזה מציאות. כדי שתהיה לך בחירה אמיתית. אילו ראו את האמת, לא היה מקום לבחירה. אז סדרו לך אשן. אבל זה לא אשן, זה כמין אשן. שמעתם באיזה פסוק מסתיים את הפרשה? ויותר מכך, כיוון שהאלם הוא לצורך קדושה, תראו איך לאט לאט הוא הולך ועולה. בהתחלה הוא אומר, הנשמה של היהודי לא מזדהמת. אחרי זה הוא אומר, בעצם שום דבר לא יצא אותי, לא יכול להזדהם. בסוף הוא אומר, בכלל האשן הזה זה קדושה. סדרו, על המשה שלך, סדרו שביל, נדמה לך שלא, רק תחפש אותו. סדרו, 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 בלבול שלנו. ויותר מכך, כיוון שהאלם הוא לצורך קדושה, הרי הוא באמת רק ענן קדושה. אמנם הוא נראה כאשן, כדבר חומרי שאפילו לאחר קיליונו ועלייתו נותרת אפרורית. אך זהו רק הנראה לעיני בשר, בפנימיות זהו ענן של קדושה, כי כל מטרתו היא בשביל תוספת אור קדושה. זוהי ההוראה שמוכרחים להיכנס ולחדור לאשן. וזה מסיימים את פרשת משפטים. על ידי זאת מקבלים את התורה. משה רבינו בכל אחד ואחד, בחינת משה שבנפשו, קיבל את התורה לאחר של ההכנה של ויבוא משה בתוך הענן, שהענן זה כמין אשן הוא ונזקק לשביל בתוכו. מדהים, מדהים. אמנם כלפי חוץ ובאופן זמני זהו עניין של העלם. אך על ידי כך מגיעים לויהי בער 40 יום ו-40 לילה. מן. 40 יום ו-40 לילה זה לקבל את התורה בשלמות. ולאחר מכן ממשיך זאת כל אחד לגופו וחלקו בעולם. זהו ההמשך שלאחר פרשת משפטים ופרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואיך תתחיל פרשת תרומה שנתחיל ביום ראשון? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אלה פלאות. למה לא מתחילה פרשת תרומה? דבר אל בני ישראל ואמור להם רבי ישראל, אני רוצה לבנות מקדש. אנחנו נתרים לצורך המקדש. ראיתם פעם יהודי עושה מחירת עליות? מוכר את העליות? אז הוא בא ואומר, חבר'ה, צריכים זהב, כסף וחושת, או שהוא בא קודם כל ומספר על התוכנית. הוא אומר, רבותיי, אנחנו הולכים להקים פה עכשיו, חבל על הזמן. לצורך זה צריך אביס על זה וקצת זה, ונציב על זה הרינג וקצת זהב וקצת כסף וקצת נחושת. איך מתחילים עם בני ישראל? דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה, דונאישן. מה זהב, כסף, נחושת? ומה עושים? שכחתי. נגיד לכם. ועשו לי מקדש, שכחתי באמת בשביל מה שלך שבתי, אני תכנתי את זה באמת למשהו אחר, אבל נו, אם כבר, אז נעשה עם זה מקדש. זה הסדר. תשמעו מה הרב מסיים. אתם יודעים מה כתוב מיד כשמסיימים פרשת משפטים? איך ושכנתי בתוכם? מן הדברים הגשמיים, זהב וכסף וכולי, מזה עושים מקדש להשם יתברך. דבר אל בני ישראל, שירימו את הזהב, שירימו את הכסף, שירימו את הנחושת. כך נעשה מקדש. החומוס. לא דבר אל בני ישראל, ויתנו לי זהב וכסף ונחושת, ואז יש לנו רעיון לבנות מקדש, יש לנו אדריכל. דבר אל בני ישראל, ויקחו זהב, הכסף ונחושת, וכך כשהם ירימו את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת, את הכי נמוך, כך יהיה מקדש. של ושכנתי בתוכם. היא לפלוי. ועל ידי כך מתבצעת התכלית של נתאבה הקודש ברוך הוא להיות לא יסבור איך דירה בתחתונים. אז זה הענן של הסיום. כמין אשן הוא, אתם תופסים שהכל זה רק פשט? לא מוכן לקנות חצאי פשטים, אומר הרבי. אין מבחינתי שאין דבר ראשי היה צריך להסביר את זה שם, יצא לו להסביר את זה פה, זה יסתדר יותר טוב בדפוס. זה תמכור למישהו אחר. אין. אחר כך כתוב כמין, עשן, אז צריך להבין את הכמין. אחרי זה כתוב ענן זה, אני צריך להבין את הזה. ואז בוא נראה את הפסוקים, פשוט נחזור לפסוקים, נלמד את התורה עם רשי, זאת אומרת כמו שרשי למד בלי רשי. בוא נראה את זה, נהיה בין חמש למקרא. אחרי שגמרנו ללמוד את כל הפשט, לפעמים זה יכול לקחת שיחה של שעה, אחרי שגמרנו את כל הפשט, עכשיו לא יעזור לך, אתה תגיע לעיינה של תורה. לא יעזור לך, אתה תראה שהכל מהלך. ואז אתה תבין שלפני מתן תורה זה עשן, לפני מתן תורה זה ענן, הכוח שמסיים את מתן תורה ואיתו נכנסים ל-40 יום ול-40 לילה כל אחד ואחד, זה השביל שכל אחד יכול להיכנס בתוכו. נדמה לנו שמה שאנחנו רואים מבחוץ זה עשן, זה כמין עשן, זה בכלל של קדושה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח להיכנס, פלפלאות, אלא מה, אתה מפחד מהנמוך, אתה מוכן לטפל רק מהגבוה? כך, אם הוא שם אותך פה, סימן שרק אתה יכול לטפל בנמוך. אני גומר, אתה תגיע לנמוך הזה כדי להרים אותו. כיוון,
פלפלאות.
רק שנייה, שנייה, כן. רק מבין השבת, רק מבין השבת, נפתום את זה גם השומר.
שומר שבת.
אני מבין טוב מאוד מה שאת אומרת, כי הוא מבין את ה... נכון? ודאי. אגב, זה לא סתם, התורה ניתנה בשבת. כל המציאות שומתת שהקודש ברוך הוא...
הוא לא מבין, הוא עושה יום חופש. הוא לא מבין.
נכון, נכון, נכון. תפל את לא.
עכשיו דיברנו על ענן ועל עשן. המושג הזה, שאנחנו קוראים אותו כבוד השם. אפשר להסביר אותו גם? כבוד השם.
לא, אבל את המראה שלו אפשר להסביר. כבוד השם, הרמב"ם מדבר על זה הרבה. הרב המורה מדבר במורה הרבה מאוד על זה. כבוד השם זה הופעתו, גילויו, יש לו כל מיני הסברים מה זה הכבוד השם, כמו שכבודו של אדם זה הגילוי שלו, כבודו, הופעתו פה, איך זה מופיע? מראה כבוד השם, אנחנו מתחילים להסביר לנו שמראה כבוד השם כאש אוכל, בסדר? כלומר, כבוד השם נראה בענן, לפעמים כבוד השם נראה בענן ולפעמים כבוד השם נראה כאש אוכל, כבוד השם מופיע בכל מיני צורות, לפעמים זה להסביר את המושג. זה הופעתו בכל הכשר בצורה שהיא צריכה להופיע. כאן זה אמור להופיע כי אש אוכלת. אש אוכלת, לא אש כמו בסנה.